שהייתה צמודה לתרבות הכלדית, כמו שזה היה לפני יציאת אברהם מרכזים. זה בסדר? טוב. לפני יציאת אברהם מרכזים הייתה תקופה שהעם העברי היה צמוד לתרבות הבבלית, והכהנים, נאמר למשל את זה, נאמר להגדיר את זה ככה, של הבבלים היו הכלדיים, והיחס בין העברי והבבלי יצר את הזווית הארמית. זה מובן? כן. ולכן לשון הארמית הייתה לשון המשפחתית של אברהם אבינו, מכיוון שהייתה הלשון של העם העברית בגלות בבל הראשונה. ולכן, אחרי גלות בבל השנייה, זה חזר להיות היידיש של מלכות יהודה. זה מובן? טוב. ואחר כך שנגיע לזרמים שמופיעים במשפחת אברהם אבינו, אז נראה כחלק אחד מהמשפחה והדגם, נאמר, אבי אבות שלהם, זה היה נחור אחי אברהם, נשאר בארם, יצא מרכזים עם אברהם ותרח, אבל נשאר בארם. טוב, אני מעדיף שלא ללבוש כיפה, אבל לא ככה. עדיף בלתיים. ואני חוזר למה שהסברתי, שמשפחת תרח, למצב של דבר כשנדייק בפסוק, כדי שהיוזמה באה מאברהם, אבל מכל מקום, אבי המשפחה היה תרח, לקח איתו מה שנשאר מהשואה של אוחזים. דהיינו, נחור, אברהם, השם של אברהם בתקופת הארמית שלו, זה היה אברהם, ולוט בנו של הרן, שהוא נשרף בקור של אוחזים. ולכן אנחנו רואים שחלק מאותה משפחה יצא מתרבות בבל, אבל היא נשארה בארם ויצדה את העם הארמי, שמהר מאוד אנחנו מוצאים אותו כמתחרה משיחי לעם ישראל. התקופה מאוד מאוחרת. ייתכן מאוד שהארמנים של עכשיו הם צאצאי הארמים של אז. ייתכן מאוד, כי הארמנים דומים מאוד ליהודים, מכמה בחינות. ורק עכשיו יש התחלה של שלום בין הארמנים והיהודים עד רעידת אדמה שהייתה שם וישראל שלחה עזרה. השנאה בין הארמנים והיהודים הייתה תהומית, אבל בכל זאת יש הרבה מאוד משותף בבחינה תרבותית, כי בבחינה דתית הם לא צריכים. טוב, אז נחזור לעניין. כשהיהודאים ירדו לגלות וירדו באותו נוף, אם אפשר, שהעברים דאז היו בבבל, אז חזרו לאותה שפה, לאותו יידיש, כלומר. והקדושה של לשון ארמית היא קרובה מאוד לקדושה של לשון עברית, מכיוון שזה היה הז'רגון, נאמר, שכל העם דיבר בבת יחד. עכשיו יש היידיש לאשכנזים, לדימור, יהודית הערבית, לספרדים, לא כל העם דיבר בבת אחת באותה שפה יהודית. אבל אצל הארמית כן, זו שפה של כלל ישראל. ולכן זה נשאר השפה האינטימית נאמר של חכמי ישראל. אני זוכר כי העברית שאני למדתי בתלמוד תורה הייתה עברית ארמית, כן, זה לשון חכמים, לשון לימודים, זה נקרא אצל החכמים. אנחנו לומדים דרך, אני רוצה להסביר בקצרה למה, כי לשון הקודש נקרא בקבלה עץ החיים, ויש 70 לשון שהם לשונות של 70 אומות. אבל היחס, המקף נאמר, בלשון הקודש ולשון של 70 אומות, זה הלשון הארמית, ושהיא נקראת עץ הדעת טוב ורע. ולכן הלימוד של בירור ההלכה, בירור ההלכה זה כדי לברר, להבדיל בין טוב לרע. הלימוד של בירור ההלכה נעשה בארמית, לא בעברית. לכן הגמרא צריכה להיות ארמית. כי בעברית אי אפשר. אין שום משמעות לסדחה אחלה בעברית. אין שום תפיסה לסדחה אחלה. הסדחה אחלה זה הצד התמי של העולם, הצד הרך של העולם. אי אפשר לבטא את זה בעברית של לשון הקודש. גם עכשיו בחברה שלנו בישראל, כשרוצים לקלל מישהו, משתמשים באנגלית או בערבית בדרך כלל, אבל בעברית זה לא יוצא. תפסתים את זה. מה שאני אשמע, כשהתורה מספרת את הקורבנות של נוח אחרי המבול, אז יש ביטוי את הבהמה הטהורה והבהמה אשר איננה טהורה. והתלמוד מציין שהתורה לא רוצה לומר הבהמה הטמאה. ולכן היא שימשה בכפל לשון, יוסיף המילים, כדי לא לומר טמאה, אלא לומר לפי הפשט אנחנו לומדים מזה שכל הבהמות היו טהורות מלכתחילה. ויש כמה, איך אומרים בעברית, כמה פילון. תופסים
זנים.
כן, כמה זנים שחזרו להיות טמאים. ולכן לעתיד לבוא, הם יחזרו לטהרתם. בעיקר יש מאמר על החזיר, כן. לשון לחזור, להחזיר. בעולם הזה הוא חוזר על הסוהר שלו, אבל לעתיד לבוא הוא יחזור לטהרת בנפעים, וזה הקפטה למשיכה. היהודים ימצאו דברים לאכול דומים לזה, וזה כבר
נמצא.
זה כבר נמצא בסודי הסודות. כן. לא, זה פלא, זה בפעם הראשונה בהיסטוריה של העם היהודי, שאוכלים דברים בטעם טרפה. ואומרים בגאווה, זה קשה. אני באמת, אני לא סובל את זה, אבל יש דברים כאלו בבית, כי אשתי עוזרת את זה. זה טעם מוזר, כן? טוב, אני חוזר לעניין, שאפילו המילה רע בעברית זה מילה טובה. וצריך ללמוד איך, אם אתם רוצים להתחיל באותה דוגמה, כן? אפילו, אז המקובלים רגילים לומר, הרע הוא טוב בשורשו, אבל צריך לברר את זה, כי הרע בעצם שלו, כבריאה של הבורא, כל מה שברא הבורא הוא בריא, כן? ולכן המילה רע במקרא זה לא הרע שלנו, צריך להגיע לעולם העשייה, למטה מטה, כדי שמתגלה את הזוהמה של הרע, כן? אבל בעולם הבריאה, הרע זה כולו טוב. זה הצד השני של הטוב, צד ימין וצד צד ימין זה טוב, צד שמאל זה רע. אבל בשוק שוק, השמאל הזה זה לא רע, זה למטה שזה רע. אתה פרצים את הדבר הזה.
לא.
לא, אני אתן דוגמה. יש לכם, בלטינית, כן? אומרים, שמאל, אומרים סיניסטר, כן? איך לתרגם בעברית סיניסטר?
שום
עכשיו. מה? סיניסטר, גם מחריד, אבל גם מסוכן.
En italien, par exemple, un accident de voiture, on dit qu'il y a eu un sinistre.
D'accord.
Ou un accident.
Sinistre. Alors, tu me dis qu'il n'y a pas de vivre, il n'y a pas de vivre. Il n'y a pas de vivre. Alors, je vais donner un exemple à ce que je veux dire. Il y a une mitzvah dans la Torah, c'est une mitzvah de tailleur de mitzvot. תמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים. מה זאת אומרת מתחת לשמיים? בתרגומים של התנ"ך, של המקרא, ויש לנו סוף התרגלנו לזה, קוראים דברים כאלו, כאילו זה סגנון מובן מאליו, זה לא סגנון מובן מאליו. מה זאת אומרת מתחת לשמיים? יש גם כן ביטוי כיפת השמיים. כאילו השמיים הם דתיים, כן, יש להם כיפה. זה הסגנון של פסטיש של של המקרא. פסטיש זה מילה צרפתית, אני רוצה להסביר את זה בעברית. יש פסוק שאומר, כפטיש יפוצץ צלע. משירים פנים לתורה, זה הפסטיש. אז צריך להבין את הפשט של מתחת השמיים. אז הרב זכרונו לברכה, הרב קוק הסביר את זה פעם ככה, דרך של האחד. ביציאת מצרים, קריאת ים סוף, זה פרשת בשלח, כן? בקרוב נקרא את אותה פרשה. בקריאת ים סוף, עם ישראל שר על הים, זה שירת הים. אחרי התבוסה של המצרים בים סוף, משה רבנו וחכה מרים הנביאה, שאול וכל העם שר. כשהמלאכים בשמיים ראו את עם ישראל שרים, אז רצו לשיר גם כן. והקדוש ברוך הוא השתיק אותם. אמר להם, בריאותיי נטמעו בים, ואתם שרו. כן. יודעים את זה. אז השאלה של הרב הייתה, אבל למה הוא משתיק את המלאכים והוא נותן לה לעם ישראל לשיר, מה ההבדל? אז הוא הסביר את זה ככה. שורש הבריות, למעלה מהשמיים, הוא לגמרי קדוש וטוב וטהור. כן? כשדברים יורדים מטה מטה. זה קורה כשמגיע, זה מגיע למטה, מתגלה כרע. אבל לכן אסור לנגוע בשורש אותם הדברים, אבל למטה הם מסוכנים וצריך למחות. זה גם עמלק. אני רוצה שזה יהיה ברור. שורש עמלק למעלה למעלה הוא טהור. אבל התגלו אותו למטה בהיסטוריה מתגלה כשונא ישראל. לכן אין אפשרה. ואני רוצה להסביר את הטעות של הלב הנאור היהודי. אנחנו מתייחסים לעמלק למטה כפי שהיה צריך להתייחס איתו למעלה. לא רואים את ההבדל, כן? אנחנו אומרים זכויות האדם. שורש האדם למעלה זה אדם, אבל קורה שלמטה זה לא אדם, זה חיה. אתם רואים את זה. זה הטעות של השמאל, כפי שאמרנו. ואני רוצה להסביר לכם מאיפה נובעת אותה נטייה שהיא נטייה להתאבדות בדעת, כן? רואים שזה התאבדות ונוטים לאותה התאבדות, כן? וזה העניין של החמאס עכשיו מגלה את זה, כן? יש תחומה בשמאל הישראלי, זה עוד לא הגיע לשמאל היהודי בחול. כן, אבל בשמאל הישראלי, וזה מובן, זה מגלה כי לא רק שכל העם, כל העולם, סליחה, כל העולם דן את ישראל די צדק, כן? יש מוסר כפול, ואנחנו יודעים את זה, אבל זה מתגלה בגדול, כן? אלא גם האנשים בעלי שכל בשמאל הישראלי רואים שאין מישהו שאפשר לדבר איתם בצד השני של המדינה, אצל הערבים. כל הערבים הם מצד חמאס. כן? אף על פי שיש ביניהם מלחמה, אבל כשמדובר בישראל, כולם, אפילו ערבי אזרחי ישראל, וזה חמור מאוד. היה אפשר להבין את זה מראש, כן? אבל מכל מקום, עכשיו זה מתגנה. ולכן יש איזה איך אומרים את זה בעברית? אי נוחות, כן? זה מורגש. כי אם שמיר היה עושה את זה, זה היה עוד אירוע שהימין עשה דבר לא טוב. אבל מכיוון שזה רבין שעשה את זה, זה מגלה שאין מי, אין עם מי לדבר. והתחרות בין רבין ופרס מתגלה גם כן. פרס בחשאי דיבר עם חוסייני, אבל זה היה צריך להיות רבין שידבר עם חוסייני, לא פרס. טוב, אבל זה דברים. אני רוצה רק להזריר את שורש הדברים. כי הזהות של ישראל, וזה נלמד מהעבריות, זה איחוד של שלוש מידות. מידת החסד, מידת הדין, והייחוד של מידת החסד, מידת הדין, מביאה למידת האמת, שהיא גם חסד וגם דין. וזה הבסיס של כל התקופה של התולדות, של האבות, עד שאנחנו מגיעים לבני ישראל. אברהם זה ההתחלה, אבל זה עוד לא ישראל. יצחק זה ההמשך, אבל זה עוד לא ישראל. רק כשיעקב מאחד את כל המידות, אז הוא נקרא ישראל. זה נלמד במקרא. ולכן, יש בחברה של צאצאי יעקב שקיבל את שם ישראל, בחברה, בעם של בני ישראל, יש נטייה להיות בני אברהם ותולו, או נטייה להיות בני יצחק ותולו. זה נקרא ימין וזה נקרא שמאל. ולכן, כשזה מתבטא בתוך הייחוד של המידות, זה מידה טובה. כשזה מתבטא מחוץ לייחוד של המידות, זה לפי הגדרה של המהר"ל, זה מידה מופרזת, וזה מביא לאסון. זה מובן, כן? רק עם ישראל יכול להיות ככה, מפוצל בשלוש מחנות. מחנה אחד קיצוני בימין, מחנה אחד קיצוני בשמאל, ואיחוד המידות, זה ההלכה האמיתית, זה הרמב״ם הגדיר את זה, זה המיעוט. כל עוד שזה המיעוט, אז הזהות של ישראל לא שולטת בעולם. ותכף מאוד שאנחנו מגיעים לגילוי אותם דברים. העולם מתחיל להבין שימין ורק ימין זה עוד לא האמת, שמאל ורק שמאל זה עוד לא האמת, וצריך לאחד את שתי המידות, ואני אסביר באיזה דרך התורה מגלה את הייחוד הזה, וזה מה שמחפשת ההלכה. ההלכה מחפשת, לא הדין לפי מידת החסד, אני לא צריך תורה בשביל זה, לא הדין לפי מידת הדין, אני לא צריך תורה בשביל זה. ההלכה מחפשת, הדין לפני ייחוד המידות, זה ההלכה האמיתית, כן? ולכן, מי שמקיים את התורה רק דרך החומרה, זה לא הלכה אמיתית. סוף סוף זה זרמים שיוצאים מההיסטוריה של עם ישראל. למשל, בביישני הצדוקים. כן? מי שמקיים את התורה רק לפי דרך השמאל, מידת ה... לא, זה ההפך. אני אמרתי חומרה בימין, זה כולה. כן? בשמאל זה חומרה, גם כן יוצא. ואנחנו נלמד את זה, איך האסלאם יצא מאברהם והנצחות יצא מיצחק. לכן הם מתחרים לישראל, שהיא יעקב שמאחד שתי המילות. אני רוצה רק להסביר בקצרה, איך המדרש, לפי המינוח של המדרש, אנחנו מתלושים את זה. כשאדם מתנהג לפי מידת הדין, הוא עובר על מידת החסד. יש פסוק, וגם כן, כשהוא מתנהג רק לפי מידת החסד, הוא עובר את מידת הדין. וזה מה שאומר הפסוק, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה פסוק קשה להבין, כן? ההסבר, הרגיל הוא, כי הצדיק לא עושה רע, אלא בו בזמן שהוא מתנהג בעשיית הטוב, הוא חוטא. איך? כי הוא לא מתנהג לפי איחוד המידות, הוא חוטא לפי ערך עליון. ההתנהגות שלו זה טוב, אבל זה חטא, כל עוד שלא מצליח לאחל את המידות. מי שמחמיר ומי שמקל ולא מתנהג לפי ההלכה האמיתית הוא מחוץ לתורה. זה משהו שדומה, אבל זה לא התורה. מבחינת יחיד נותנים כל הזמן כדי לחזור בתשובה לדרך הישרה, כן? אבל כשזה זרם שטוען שההלכה זה מותו, הוא יוצא מההלכה. אחרי דקה, יש לי שוב, דיברתי לשון הרע על מי. טוב, זה אחרי דמוקים יש לי כדורים. אז אני רוצה להסביר איך האריז"ל הוא נתן ממש דוגמה לאותו עניין. אנחנו לומדים מהתורה כי במדבר, כשהקדוש ברוך הוא ראה שמשה לא מצליח להתגבר על כל הבעיות והקושיות של העם, הקדוש ברוך הוא ביקש שיקים את הסנהדרין הראשון. הסנהדרין הראשון דהיינו הבית דין, לא, זה כל כך חם, זה עוד מעניין. והיה צריך...
אפשר לזגור?
לא, זה תקוע. פה אי אפשר לזוז, לא מימין ולא לשמאל. ולכן זה חם. גם חסיד וגם מתנגד זה חם. זה חם. אז... היה צריך מכל שבט חלק מדיינים של הסנהדרין. הסנהדרין היה 70. אז 6 כפול 12 זה 72. לכן נשארו 2 מחוץ למניין של הסנהדרין, ומכיוון שהיה בכוחן לנווה, נמצאו במחנה. ואתם זוכרים את הסיפור? יהושע בא והסביר למשה, זה אלדד ומדד מתנבאים במחנה. ומה הייתה הנבואה שלהם? משה מת וישוע יכהן תחתם. ואז ישוע אמר למשה, אדוני משה, כלהם. מכיוון שזה הרת הסנהדרין. אם מחוץ לסנהדרין יש גם מתנבאים שלא כהלכה. זה מובן, כן. ואז תראו איך זה מופיע במציאות בהיסטוריה שלנו. אז זה ההסבר של ה... אני אכתוב את זה ללוח. זה אלדד. הוא מלדד. אז הוא מדבר לי ככה, אבילה אלוקית, יש לה הצד הימין, זה נקרא אל. ואל זה שם ששייך למילת החסד. כל פעם שהקדוש ברוך הוא נקרא אל במשחה, זה מילת החסד. זה מובן? לא. במקביל יש השם מי. טוב, זה השם של מידת הבינה. פה זה החוכמה ופה זה הבינה. והשם מי זה שם של הגבורה, של הדין. זה התשובה הרציאלית. כל זה צריך לדמור לאט לאט להתרגל לזה, כן? כל פעם שיש המילה מי, זה התגלות של השמאל. האל זה התגלות של... אל זה אלוקי אברהם. מי זה אלוקי יצחק. נראה איך. רק נומה אחת. יש פסוק קשה מאוד להבין אותו. כשהקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן והיה לבבם זה כל הימים. כשישראל היו בסדר, אז אחד ברוך הוא אומר, מי ייתן והיה? מי יכול להיות חוץ מהקדוש ברוך הוא עצמו, אם לא קום? וזה רמז לתשובה. רק התשובה היא יכולה להחזיר למוטב. אתם תופסים כבר, ההתחלה של ההתחלה זה המשמעות של לשון הקודש, כן? ואז כך אומר, כך מסביר הארי. לחוכמה יש שני שדיים כדי להעניק את החכמים. יש דד בימין ודד בשמאל. הדד של ימין נקרא אל דד, והדד של שמאל נקרא מדד. זה מי דד ואל דד. אתם רואים את זה? די קבלה. אז כשגילוי התורה מתעצם בישראל, אז ההיא שבילוקים זה חמישה חומשי תורה. זה ההלכה האמיתית. ובאופן בלתי נמנע יש חכמים של הכולה וחכמים של החומה. זה מובן? אבל הם מחוץ לקונסנסוס של הסנהדרין. וכל השקלא וטריא של לימוד ההלכה זה כדי להכניס את דעתם בייחוד המידות. כשלא נכנסים בייחוד המידות, הם נשארים בחוץ ומנתקים את עצמם מישראל. למשל, לפי דעתי, הופעה ממש עצומה מאוד של הדבר הזה בחברה הישראלית. ושמו זה ישעיהו לבוניץ', כן? זה פשוט להבין את זה, כן? והוא נמצא בעל תורה, אבל מחוץ להלכה. ולפעמים הוא מקל, לפעמים הוא מחמיר, אבל הוא גם אלדד וגם מדד, כן? זה מובן. הוא היה יכול להיות ראש הסנהדרין, אז הוא בחר להישאר בחוץ. כן? ולכן הוא באמת. וכל מי זה נלמד בקבלה גם כן. כל מי שמנתק את עצמו מייחוד המידוד הוא כחסן. מייחוד המידוד הוא כחסן. ועצוב. וזה הדרמה של ישעיהו לבוניץ'. אני מכיר ומוקיר את אחותו, שהיא רבנו נחמה, כן, אם אתם שמעתם עליה, כן. היא ממש יהודייה בסדר, לא רק בסדר, משכמה ומעלה. אבל אחיה הוא, לצערי, אני אמרתי לו את זה בפנים, הוא אמר לי שהוא אוהב אותי. אני אוהב אותו מרחוק. לפי דעתי הוא חולני. כשהוא מתפקד כמורה לפיזיקה, כמרצה לכל מה שאתם רוצים, זה יוצא מן הכלל. איזה מין שכל ברור, פשוט, ממש מרצה, בגדול. כשמדבר תורה ורחמנא ליצלן, מה קורה לו? מחלת נפש. טוב, זה אפשר לעשות פסיכואנליזה של המקרה שלו, אבל לפי דעתי זה נותן ביטוי למה שמסביר הארי. והוא ככה בגדול, כן? יש קטנים כמו אברהם בורק למשל. זה איזה מין... תופעה בוגנית, כשהוא אומר בוג אני. אבל כל זאת, זה אנשים קטנים מאוד, אבל ישעיהו זה בגדול, ליבוי זה בגדול. ואני חוזר לנושא שלנו, כל העניין של איחוד המידות הוא העניין מרכזי בנושא של העבריות. ונלמד כמה מדרשים על ההגדרה מה זה עברי, אבל מכל מקום אני רוצה להקדים את הלימוד ברמז שיש בזוהר. העבריות זה הזהות של העובר של המין האנושי. כל ההיסטוריה של המין האנושי זה היסטוריה של תולדות של הבן אדם. אבל זה מתגלה דרך עובר של האנושות שנקרא העברי. זה לשון עין בית רש, או עובר. אנחנו נראה מיד שבמדרש יש רבדים אחרים של המשמעות של עברי, אבל דרך קבלה אנחנו רואים שההסבר הזה כולל את כל שאר ההסברים, כן. ומעבר, אם אפשר לומר דבר ככה, ומעבר לכל הסבר. לכן אני חוזר על מה שאמרתי מקודם. זה טבעי שמתגלה בחברה הישראלית, מכיוון שאנחנו בני ישראל שחוזרים לחיפוש העבריות, את אותם הנטיות המתחחקות מאיחוד המידות. וזה לא פלא שבהרבה נושאים יש מחנה משותף בין הקיצונים של השמאל, והקיצונים של הימין. למשל, מה שקורה בממשלה, הברית שמנה ברית, אבל בכל זאת, בין ש"ס למרץ, זה מגלה את מה שאני מנסה להגדיר. איזו נטייה של קיצוניות שונה לגמרי דרך נטייה לשמאל ודרך נטייה ושמגיעה לזה מין אכזריות כלפי ישראל. כי אנחנו מגלים את העמלק שלמטה. עוד מדרש על אותו העניין. אני לא מגזים כשאני אומר העמלק שבישראל. ביטוי כזה נמצא בקבלה. כן. יש לנו סיפור בתורה, שבבירור הזה שמאברהם עד ישראל, שהייתה איזו מלכה של העמים שהיו בכנען, כן? זה תמנע אחות לוטן מהחיבים, אם אני זוכר, אפשר לבדוק, ותמנע אחות לוטן, זה אחות לוטן?
כן.
מה? כן, ואחות לוטן תמנע. איזה עם זה היה? החיבי?
בנשאיר אחורי יושב.
אחורי. מן אחורים, כן. סליחה, המדרש מסביר שאותה תמנע רצתה להתקשר לישראל. הלכה אצל אברהם כדי לבקש ממנו שהתחתן איתה. זה בגמרא סנהדרין. בסביבות דף 90, אם אפשר, אחר כך, אם יש צורך, הגמרא אומרת, מי שאומר, אגדות של דופי, כן? אין לו חלק לעולם הבא, למשל, למה התורה מספרת שטויות כאלו, ותמנע רחות לוטן, מה המשמעות? אז הגמרא מגלה את המשמעות של הביטוי, הפסוק הזה. הלכה אצל אברהם, ואברהם דחה אותה. הלכה אצל יצחק, ויצחק דחה אותה. הלכה אצל יעקב, ויעקב דחה אותה. ואנחנו רואים שזה תמנע של מדרש דהינו, של שלט, של איזה מין פרופיל של זהות, שמגלה את ישראל בהופעתו בהיסטוריה, ורוצה להתקשר לישראל, אבל בתנאי שהיא תהיה האמא של ישראל. במקום האימהות, כן. ואז הגמרא לומדת את העניין. האם כדאי היה לקבל תמנע או לדחות את תמנע, את תמנע. בסוף סוף, הגמרא פוסקת, שהיה צריך לקבל את תמנע. השאלה שאני רוצה לבאר זה, האמוראים של הגמרא הם תלמידים של התנאים, שהם תלמידים של הנביאים, שהם תלמידים של האבות. אבל הפסק של האבות בא אמורא אחד ואומר, תעיתה. זה מוזר בגמרא, כן? לכן אני אסביר את זה, את השאלה הזאת, אחר כך. וכך מסבירה הגמרא, שאמרה תמנע, מותר שאני יהיה קשורה לאותה אומה ולא להישאר בחוץ. הלכה אצל אחד מבני עשיו והתחתנה איתו. זה אלוף?
אליפז.
אליפז, כן. אליפז בן עשיו. ומי אליפז ותמנע יצא עמלק. עמלק זה בנו, בנה של בנו של אליפז, הוא מוצא צעי עשיו. אז נעזור לגופו של העניין. הגמרא אומרת, היה צריך לקבל אותה, מנעו אותה, וזה השם שלה, תמנע. מנעו אותה מלהיכנס לישראל, אז הפכה להיות השורש הכי, הכי קשה של שנאת ישראל, אמו של עמלק. אז ההסבר שזה בפסיכולוגיה מבינים מה קורה, כשדוחים איזה נטייה, אז זה חוזר בגדול, כן? וזה נקרא תמנע, ואני גר במרות תמנע, זה מקרה. אז לכל מקום, העבר הוא ככה, מה אמרו חכמי הגמרא, אמוראים, מתוך שלא לשמה בלשמה. בהתחלה היא רצתה להיות המלכה, זה לא לשמה, אבל מתוך שלא לשמה הייתה יכולה להגיע לשמה. למה דחו אותה? שוב, הקושיה היא, מי דחה אותה? האבות. ואתם האמוראים מזלזלים על הפסק של האבות. אז לפי דעתי, ההסבר הזה, מה שלמדתי מרבותיי, והוא ככה. האבות פחדו שהעמלק יצא מתמנע מישראל. והעמלק חיצוני, יש לנו הבטחה שתמחה את זרע העמלק, כן? יש מלחמה בין השם העמלק לדור דור. אבל העמלק פנימי, אין לנו כוח. ולכן, בתקופת האבות היה צריך לדחות אותה. כשהיא באה בתקופת המוראים, אפשר לומר מתוך של לשמה ולשמה, מכיוון שכבר ישראל קיים, ולכן ההליך הזה של מתוך, איך אמרתי? מתוך שלא לשמה ולשמה, זה בתוך החברה היחיד, הוא בטל ב-60, כן? אז הוא יכול, אפשר לתת לו זמן, אריכות הפעים, שהוא עד שיתקן את עצמו, החברה עוזרת. אבל כשהיה צריך להקים את החברה, היה אסור להכניס לרחם של בני ישראל דווקא תמנע. זה מובן כל הסיפור הזה. ואני רוצה להסביר דרך זה, ההבדל בין תקנות הבתי דינים הישראלים לגיור, אני מתכוון לבתי דינים של, של החכמים הנורמליים, לא, לא הקיצוניים ולא ה, לא, לא, לא המחמירים ולא ה... המקילים. להינו הדברים שהלכה האמיתית, לא של הליברלים ולא של החרדים, כן. כשיש מקרה שלמשל אישה גויה רוצה להתגייר כדי להתחתן עם יהודי, פה מקילים, מכיוון שכבר אנחנו יודעים עם מי מתחתנת, והחברה עוזרת לגר להשתקם, כן? אבל בפריס למשל, בחוץ לארץ, אוסחים. זה דווקא סיבה לסרב, כן?
ואנחנו בוויכוח תמידי עם הרבנים בפריז, כי כשיש כבר יהודי, הם לא רוצים. ואנחנו, זה אפר, כשיש יהודי מקבלים. אתם מבינים את ה... את ה... את ה... את ה... את ההבדל, כן. זה אותו עניין, כן? כשהחברה קיימת, אז החברה מגנה על היחידים. כשאנחנו נמצאים בגטאות, החברה היא החברה הגויה, והיא מכבידה על...
טוב.
וזה ממש דרמה. והרבנים הכלליים לא מבינים מה קורה. הם הסיבה, אותם הרבנים, הם הסיבה שהיהודים נשארים בתוך הגויים. וכשקורה נשואי תערובת, הם לא רוצים לסדר את התוצאות. אתם מבינים איזה עימות יש לנו איתם. זה אחד מהסיבות שאני רגיל לומר שעוד מעט ונהיה שתי דתות נבחרות. וגם נבחר. זה לא אותה תורה, זה כבר לא אותה תורה. כל עוד שהיינו רק בגלות, בלי מדינת ישראל, אז הרבה תקנות של החכמים שנתנו איזה צורה של ההלכה, כן? ועכשיו החרדים פה ממשיכים באותה צורה, ולא רואים שקרה מהפכה, כן? זה לא אותו דבר להיות קהילה יהודית צמודה בעיר של גויים, איזה גויים? הנוצרים שמתחרים על מיהו ישראל, כן? ולכן צריך להתגונן נגד הסכנה של התבוללות ולהיות עברי בחברה עברית בארץ ישראל. הרבנים לא תופסים מספיק את ההבדל, חוץ מהרבנים הציונים, את עוד הרעיל ישנם. כן. וזה הבדל לא של זרם או סוג של התנהגות, זה הבדל מהותי בזהות. כן. זה ארמי וזה עברי. אתם תופסים את חומרת הנושא. אז אני לא מדבר ככה בתוך החברה האורתודוקסית משתי סיבות. כי הם עלולים להרוג אותי. יש אלימות ביניהם, משהו יוצא מן הכלל. אבל הסיבה הראשונה, הם לא מסוגלים להבין במה מדובר. כי הם לא למדו את הנושאים האלה. למדו הלכה, ויש להם נטייה של הגוף שלהם, של הנפש שלהם, להיות מחמיר ומקיל, אבל את הדרכים של דין תורה לא למדו. צריך ללמוד את זה מדרך ארץ האבות. מי שנכנס בתורה בלי הדרך רד של האבות נקרא חלב רב. ההבדל בין החלב רב ועם ישראל, שהחלב רב קיבל את התורה, אבל לא היה לו החינוך של דרך רד האבות של עם ישראל. זה מובן, ואנחנו מרגישים את זה גם כן ברבד אחר, אצל רוב, אני לא רוצה להחליט, בעל התשובה. כשבעל תשובה מגיע לשולחן ערוך בלי המוסר העברי, זה קטסטרופה. כן? אז התופעה היא למשל מה שקורה בש"ס, שרבנים משלהם, הם צריכים להיות בבית כלא. כן? מכיוון שהם רבנים, אבל אין להם את הדרך הרד של הערבות. ובדרך כלל החרדים חסרים דרך הרד. אם אתם ידעתם את זה. וזה מורגש גם בפנים שלהם. אבל שוב, אסור להחליט. יש גם צאצאי חרדים שיש בהם תשובה, שיחזרו בתשובה. אבל נקרא, זה הסיפור של התנ"ך, של התורה. פחות או יותר, אני רק רוצה להוסיף, ייתכן שכבר אמרתי את זה, אבל אני אומר את זה הרבה פעמים. כן. אני רוצה להסביר שתי פסוקים, כדי להבין מה זה תורה מן השמיים. האדם המודרני לא מסוגל לתפוס את זה. כי מן השמיים משמעך את ההגדרה, את כל... ההגדרה היא שוידבר השם אל משה, או לירמיהו, או לחזקאל, או ישעיהו, פשוט זה משמעו, כן? כי אין לנו מכשול, אין מכשולים במקרא, כן? זה דבר השם. הדבר הזה, אדם המלאני, אין לו מסוגל לתפוס את זה. מכיוון שאין לנו דוגמה בעולם, חוץ מכמה מקרים יוצאים מן הכלל של בעל רוח הקודש או משוגעים, שיש להם איזה קשר עם התגלות. זה פשוט, זה גמרא שאומרת את זה, כן? משוגע שמדבר כמו נביא, צריך להיזהר. ונביא שמדבר כמו משוגע, צריך להיזהר עוד יותר. אבל מכל מקום, זה מושג שאדם המודרני יכול לתפוס. ייתכן, והמודרניות התחילה אצלנו בסיום הנבואה, דהיינו חורבן בית ראשון, סוף שלהי בית ראשון. זה 2600 שנה שאנחנו נכנסנו בעידן המודרני. כן? זה סיום הנבואה כנבואה. והעברים, אבותינו העברים, מסרו לנו ספר שיש את הרושם של מה שקרה בתקופה שלהם, האותיות של, של הספר תורה, כן? זה, ואנחנו נכנסים בעולם, בעולם, בתרבות, שאי אפשר להבין, אלא מי שקיבל איש מפי איש עד משה רבנו מפי הגבורה, במה מדובר? במושג נבואה, תורה מן השמיים. ייתכן שדיברתי על זה בהתחלה, אבל אני חוזר. צריך להבין את זה. מחוץ המחים הנדירים האלו, אנחנו כולם חיים באותו עולם של הפילוסופים. מה ההבדל בין פילוסוף ונביא? פילוסוף זה אדם שרוצה להבין את הגורל שלו כאדם, והוא חושב דרך השכל שלו נקודה שלא תשובות, כן? אין לו שום גילוי מחוץ למתכון של הנפש שלו. זה נכון, זה הפילוסופיה. הנבואה זה משהו אחר לגמרי. זה דבר שבא מחוץ לנפש של האדם, וזה נקרא דבר השם, כן? אז אסור לערבב את שני התרבויות האלה. אז מה שצריך להבין, שהאדם הדתי שמאמין, אני מעדיף לומר האדם המאמין, כן? האדם המאמין שמאמין שהייתה נבואה, ושמאמין במה שהנבואה אמרה, נמצא באותו עולם של הפילוסוף. ולכן זה טבעי שהפילוסוף לא מבין את המאמין, אבל המאמין מבין את הפילוסוף. תפסם את ההבדל. אם הפילוסוף צודק, המאמין הוא משוגע, ולכן הוא בסכנה באותו עולם של הפילוסופים. כשהפילוסוף הוא נאור, הוא יפה נפש, הוא נותן לו פינה כדי להיות, זה נקרא בני ברק, כן. אבל הוא בורגן. שהוא בני ברק הבורגני שם. יש כבר הרבה, יש כבר ארנוף, יש כבר עוד מעט הגבעה הצרפתית. טוב, אבל הפילוסוף יכול להתקיים בעולם של המאמין, כי זה טבעי, כי בעולם כמו שמכיר המאמין, הפסק הנבואה, יש פילוסופים. תפסם את ההבדל, כן? יש אסימטריה בעניין הזה. טוב, אבל אנחנו מדברים על תורה מן השמיים, אבל אני רוצה להתחיל דווקא כדי לקשור לנושא הראשון, בפסוק אחר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אני לא זוכר אם למדנו את הפסוק הזה, אבל אני חוזר על זה. למה דווקא קהילת יעקב זה לא אברהם יצחק? זה שאלה של הגמרא, כן? יש על עניין קרוב לזה, בגמרא חגיגה. למה יעקב ולא אברהם ויצחק? כן?
כי התורה של אברהם לא היה צריך התגלות מן השמיים. זה תורת החסד. יש מספיק כוחות בשכל ובנפש האנושי לתפוס מה זה תורת החסד. אם חסיד תתחסד, התורה לא מסבירה לנו מה זה חסד. אם אתה חסיד, אתה יודע מה זה חסד. אם אתה לא חסיד, אף פעם אתה לא יודע, לא יודע מה זה חסד. מי שאף פעם לא טעם תפוזים, לא יודע מה זה הטעם של תפוזים. אפילו הסבר, אפילו מיסטי, שמה זה טעם של תפוזים, לא נותן את הטעם, צריך טעם. צריך טעם, יש פסוק שאומר, טעמו וראו כי טוב השם. זה בתהילים, טעמו וראו כי טוב השם. צריך להבין מה זה טעמו, מה זה וראו. רק מי שטועם טעם דגן, רואה את משמעות התורה. זה עוד מאמר. התורה ניתנה רק לאלו שאוכלים לחם ושותים יין. זו תרבות מיוחדת. צריך לחם ויין כדי להבין את התורה. וכל זה, זה היסטוריה ממשית. זה מוציא וקידוש. ויש יין משמח ויין, יין ו...
מה? יין
ישמח
לגבינוש.
לא, לא, יש שתי סוגים של יין. יין משמח ויין... טוב, ההפך. יש אנשים ששותים יין והם בשמחה. ויש אנשים ששותים יין והם בעצלות. אבל יש ביטוי בגמרא, זה נעלה ממני עכשיו. טוב, אז אני חוזר לזה, רק התרבויות ששייכות לאכילת לחם ושתיית יין, יש להם קשר עם התורה. ולכן יש בעיה עם המוסלמים, מכיוון שאפילו לכם זה לא כל כך רגיל אצלם, הם מעדיפים קוסקוס. ויין זה אסור להם. אבל הם מעדיפים, טוב, גם ענבים, הם בלי ענבים, אבל חוזרים לה.
זה יעקב, לא?
כן?
למה יעקב?
כן, כן, אני אעניף לך. כן, אותו דבר לגבי קהילת יצחק, יש מספיק כוחות בנפש ובשכל הלב, האנושי, כדי לצפות מה זה תורת הדין. פה יש לכם הקודקוס של הנצחות, החסד, ופה יש לכם הקודקוס של המחסיד, הדין. אני לא צריך גילוי מן השמיים כדי להיות מחסיסטי או נוצרי. במובן, כן? אבל כדי להיות הצדיק של ייחוד המידות, גם מידת החסד וגם מידת הדין בבת אחת, זה למעלה מכוחות האדם, צריך גילוי מן השמיים. וזה ההבדל בין יעקב ויצחק ואברהם. כשלומדים את סיפור חיי אבות, אז מגלים שזה מתחיל וצריך ומוכרח להתחיל באברהם. יש סדר במידות שמכם יד. להמשיך ביצחק, אבל להתגלות דרך יעקב, עד של יעקב יהיה הכוח להיות מה שנקרא ישראל בתנ״ך, בתורה, ואז אלוקי העברים נקרא על ישראל. זה מה שמשה רבנו אמר לפרעה. כל עוד שאמר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי ישראל, פרעה לא הבין. הוא אמר, מי השם אשר ישמע בקולו? כשאמר לו, אלוקי העברים נקרא עלינו, תפס מיד. אתם מגלים את הנושא, כן? זה לא פשוט. זה לא מילים חופפות, כן? יש זהות של גילוי השם בעולם, שזה דרך הזהות העברית, והתורה מספרת שיעקב, בנו של יצחק ובנו של אברהם, גילה את הכוח להיות הכלי של אותו אותה התגלות ונקרא ישראל. ונראה את כל התחלויות שיש לו מההתחלה. זה נלמד אחר כך. ולכן, תורה ציווה לנו משה, תורת השם, זה מורשת לדעת יעקב. מי ש,
מצאצאי אברהם ותו לא, לא תופס את זה. כי התורה שלו זה חסד. ותו לא. וזה הטבע של ישמעאל. הטבע של ישמעאל זה חסד בלי דין. זה הרגשות של האהבה, וכשל האהבה אין גבול, אין הגבולות של הדין, אז האהבה היא החטא. החטא של האהבה נסחה חסד גם כן באמת. חסד היא. זה החטא של האהבה. ויש נטייה אצל ישמעאל כזהות כללית של האדם שנקרא ישמעאל, אחר כך אני אסביר עוד, כן? כי באופן יחידים הם יכולים להיות צדיקים גמורים, כן? כשמגלים את גדול הדין כדי להשלים את המידות. ולכן כשמוחמד מסר להם את האמונה של אברהם, כן? גילה להם את האמת בבחינת דין, והדין זה השם של הדת בערבית. כן? זה ככה, יש להם חסד בבחינת טבעית, אבל חסד בלי דין זה תמה. תפסתם את מה שאני אומר, כן? ולכן כשגילו את אלוקי אברהם מחדש, האידאל שלהם זה הדין. אז כשמוסלמי יכול לקיים את הדין דרך החסד שלו, הוא נקרא צדיק. הוא לא צריך להיות יהודי כדי להיות בן אברהם. אני לא יודע כמה מוסלמים אמיתיים כאלה יש באסלאם, אבל זה מה שהתורה מספרת על ישראל. בסוף התהליך שלו הוא נקרא צדיק. נלמד את זה במקרא, כן? זה בפרשת חיי שרה. לא, בפרשת תולדות. בסוף פרשת תולדות. חיי שרה? כן, פרשת חיי שרה, כן. נכון, חיי שרה. הם עשיו שיצא מיצחק זה סיפור אחר, כן. כי עשיו צדיק זה יעקב, ולכן אין עתיד לעשיו כשיעזור בתשובה. כשיעזור בתשובה הוא ישראל, ואין דבר כזה עשיו צדיק. לכן זה סוף הנצרות, כשהנצרות מגלה כי היהודים הם ישראל. ויש להם בעיה עכשיו, כי הם מתחילים לגלות את זה. ויש להם בעיה חמורה מאוד. אלפיים שנה חשבו שהם ישראל, פתאום מגלים שזה דווקא היהודים שהם ישראל. לכן מתקשים להכיר בזה, אבל כנראה זה מתחיל. יש להם בעיות מדיניות, זה האסטרטגיה של ההשגחה, כן? שמכריח אותם להכיר במדינת ישראל. באיזו צורה שיכירו בזה, זה רק התחלה של הסוף שלהם. כן? אבל זה עלול לקרות בשנה ההיא. ראי זה הרמש, זה שנה של נפלאות גדולות. כן? טוב, זה סוף עשר. ונלמד את זה גם כן במקרא, איך התורה מספרת שבאחרית הימים עשיו נעלם, כן?
נעלם כעשיו.
נעלם כעשיו. אז מה עושים עם הנוצרים האלה? זו שאלה, במקום. כמה מהם, אבל קומץ, התייהלו. יש מילה ככה, לא? התגיירו, כן? זה סוד המילה להתגייר. כי להתגייר זה להיות גר, כן? אז דווקא כשרוצים לומר שהם ישראל, אומרים שהם גייר. ואין הסבר, אין הסבר לפי חוקי הלשון. יש לי הסבר קבלי לזה, כן. כי ישראל נקרא גר בעולם, ולכן להיות ישראל זה להיות גר אמיתי. יש מדרש של החסידים שמסביר את זה יפה. יש פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, כי גרים ותושבים אתם עמדי. אז המדרש מוסיף, אם אתם רואים את עצמכם כתושבים, אני גר. ואם אתם רואים את עצמכם כגרים, אז אני תושב. ולכן, כגרים ותושבים, אתם עמדי. ולכן, ישראל הוא הגר של העולם. ולכן, להתייהד זה להתגייר. תפסתם את ה... ואברהם נקרא התחלה לתחילה, תחילה לגרים, לא התחלה. אברהם נקרא תחילה לגרים. טוב. ואז אני חוזר לנושא, לפסוק הזה, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, יעקב לעקב. זה מובן? טוב. שוב אני חוזר, מי שמתפקד רק כבן אברהם, אנחנו מוצאים אותו בשמאל. וההתנהגות של השמאל היא התנהגות של אברהם כלפי ישמעאל. כן? כשהיה הוויכוח בין אברהם ושרה כלפי ישמעאל, אז אברהם היה שלום עכשיו, ושרה הייתה מולדת. זה ברור מאוד מה שקורה באותו סיפור. אז מה אמרה התורה? שמע את שרה אשתך, נכון? נראה מה יהיה במציאות. אבל מכל מקום, מה שרציתי זה הביטוי יפה, גרש את המוות בינה. גרש, דווקא. למה מצאו עכשיו את המילה מגורשת? טוב, כנראה יש משהו.
הם קוראים למוחקים, יותר
מעליות. אבל כי ראו שזה לא הולך, פחדו מזה. לא, התגובה הייתה מיידית. זה מה שאתם רוצים, מה שעושה, איך אומרים, איך קוראים לו? מולד, ראש מולד.
כן, זה
כן. אז אנגלי, כן, טרנספר, כן? זה שרה. ואז מכל מקום, טוב, נחזור, יש לנו מאמר בגמרא שמסביר מה יהיה הפתרון של הבעיה הפלסטינאית. אבל עוד נגיע לזה ונלמד בטקסט, בתלמוד. אבל מכל מקום, כי אני רוצה רק להעיר את ההערה הזאת. אם התורה היא התורה, אז הבעיות האמיתיים של עם ישראל כבר למדנו בתורה, כן? אין בעיה יותר חמורה מאותה בעיה, כן? מה לעשות עם הערבים שהיו פה במקום ישראל 2000 שנה? לא 2000 שנה, כמה מאות בשנים, אבל מכל מקום, הערבים האלו זה צאצאי של הפרסים, צאצאי של כל הכובשים, מכנען ואילך, המוסלמים האלו, וזה ידוע, כן? אז אי אפשר להסכים על זה, לדעת החרדים, כי התורה יודעת איך להגדיר כשר, כלל כשר וכן הלאה, על איזה כנף של עוף, כן? ולא יודעת אם השטחים שייכים לארץ ישראל או לא. אתם מבינים את חומרת השאלה, כן? אז ברור שחכמי ישראל דנו על זה מאז ומתמיד, כן? מה יקרה? כשהיהודים יחזרו לארץ ישראל ופחדו מאותה תקופה, חכמי ישראל הגדולים דאז, כן, אומרים, הביטוי בארמית, יעתי ולא אחמיני, שיבוא ושאני לא אראה אותו, שהמשיח יבוא, כי אין לו ברירה, הוא צריך לבוא, אבל שאני לא אראה אותו. ומכיוון שפחדו מאותה תקופה, כן, ויש כמה הסברים בגמרא, למה פחדו? סוף סוף, הגמרא מסבירה ממילים אחרות, אבל אני אמר את זה, כי כשעם ישראל יחזור לארץ ישראל, תהיה בעיה בלי פתרון, זה בעיית הפלסטינאים. מה לעשות מאלו צאצאי אברהם, שרואים את ארץ ישראל כמולדתם, ולא רוצים לתת מקום ליהודים. זה נלמד בגמרא, לא אצל הפוליטיקאים. אז אני חוזר לנושא שלנו, שתורה ציבה לנו משה, מורשת קהילת יעקב. זה אותו הסבר של תורה מן השמיים. המדרש מסביר מן השמיים כאש ומים. אש זה דין, מים זה חסד. ורש"י מביא את המדרש הזה בפירוש שלו בתורה. מה זה שמיים? זה אש ומים. ולכן, ההסבר הוא ככה, מהר"ל נתן את ההסבר שאני משתמש בו עכשיו. בשמיים יש פשרה בין אש ומים. זה הענן. הענן זה התוצאה של אש ומים. בדווקא גילוי השם זה בענן, כן? נלמד את זה אחר כך. כל הביטויים במיכה, כשהשם מתגלה, זה דרך הענן. למשל בהר סיני, הנה ניבה בעה וענן. זוכרים את הפסוק, כן? טוב. אבל על הארץ יש מלחמה בין אש ומים. השלום בין אש ומים זה במרומם, זה בשמיים. יש שלום בין אש ומים. אבל על הארץ זה בלתי אפשרי, כשיש אש אין מקום למים, כשיש מים אין מקום לאש. כן? וזה נקרא תורה מן השמיים, ייחוד המידות. זה מובן? זה שייך ליעקב. ויש ממרה בגמרא, מי שרואה כדרה בחלום, יצפה לשלום. מה משמעות? כי הכדרה עושה שלום בין האש והמים שיש בכדרה. וזה יוצא מרק.
הפציל של שבת.
הפציל
של שבת זה מים ואש.
ושמן
במים.
שמן ומים.
מים, שמן ואש.
כן. אז השמן זה...
שמן
בדרך אחרת. כן, יפה. זה יפה. למה ישראל נמשל לזית? כי הוא השמן. וזה המעקב בין המים. אתה יכול לכתוב את זה. לא, זה חידוש. זה דבר שצריך כאן.
נמחה.
בעטיפים. אתם שומעים, אני מוכר שומעים. טוב, אני בא עוד דקה. אני רוצה להתחיל בהסבר קבלי, אבל מכל מקום, רק בקצרת. צורת החיים אצל האדם, כשזה נקרא פחצוף, זה התיקון של שבירת הכלים. אז נלמד את ההבדל, דיברתי על זה רק בניזה בהתחלה, בין הספירות של העיגולים לספירות של קו היושך. אז התיקון שעושה קו היושך בספירות של העיגולים, שהם במצב מתמיד של שבירת הכלים של הספירות התחתונות, הוא נעשה בצורת אדם. אז צורת אדם זה, אם אפשר לומר את זה ככה, הולדת העובר. זה דרך העובר שצורת אדם מתקיימת, והיא איזה מין פשרה או ייחוד בין העיגול והקו. כן? זה הצורת האדם. סוד, זה נקרא סוד שדי. אתם תעזרו לי על הביטויים. במתמטיקה, היחס בין הקו והעיגול, זה המספר פאי, זה 314. זה גם החייה של שבת. 314. המציאות של המספר הזה היא הסוד של הקיום בעולם. ואין לה כלי בעולם. כי המספר אינו סגור, אינו סגור, זה ידוע, כן. זה קיים, אבל זה קיים במציאות, אבל זה לא קיים באמת. טוב, וזה ההבדל בין עולם האמת ועולם המציאות. זה נרמז בפסוק של גירוש האדם מה... מהגן העדן. תקראו את הפסוק מיד. זה בפרק... פרק שני. לא, פרק שלישי, סליחה. פסוק? יש דבר כזה? אחר כן. זהו. ויגרש את האדם, וישכן מקדם את העדן, את הקירובים, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. מה זה? להט החרב המתהפכת, זה דווקא. העבוד בא מה... איך אומרים את זה בעברית? מהרוטציה של הקו, אז זה ממציא את העבוד. זה החרב המתהפכת. זה מה שמגביל בין עולם הגן עדן ועולם המתים. זה הסוד של המספר פי. תפסם את הרמל הזה. לא. אבל רק אני רוצה להסביר את הצורה של הגוף של האדם היא צורה שמקשרת הצורה של העגול ושל הקו. אם יש נטייה לעגול, זה הצורה של הגוף של האישה. אם זה נטייה לקש, זה הצורה של הגוף של, ה... של האיש, של הגבר. אבל מכל מקום, הצורה של הפנים ושל הגוף של האדם היא פשרה, ייחוד בין הקו והעגול. זה לא עגול וזה לא קו, אלא זה ייחוד של שניהם, נכון? טוב. השם שדי זה השם של הספירה יסוד. יסוד זה כוח ההולדה של תיקון הבריאה משבירת הכלים. ההולדה של נעשה אדם בצלמנו זה מתחילה, והעולם שלה זה העולם של העובר. מה שאנחנו צריכים לגלות שיש בעולם זהות שהיא העובר של העולם. ולכן הגמרא אומרת, אתם קרויים אדם, ולא אומות העולם קרויים אדם, אומות העולם קרויים האדם. אבל אדם, בבחינת העובר של ההולדה, דרך התולדות עד הבן אדם, סוף סוף מתגלה בעם ישראל. אז אני שוב רוצה להדגיש מיד, אנחנו יכולים לדבר על זה מכיוון שאחרי כל כך זמן יש הסכמה של העולם כולו שזה ככה. זה עבר וזה עובר דרך עם ישראל. הנצחות מצד אחד, האסלאם מצד שני, אבל כל הוגה דעות בעולם מגלה את הזהות של ישראל כהכלי של הישועה של העולם. או מבחינה דתית, או מכל הבחינות, כן? יש איזו מהפכה של זהות האדם שעוברת דרך ישראל. ולכן, זה נקרא אצלנו זכות אבות. הראשונים שהתחילו בהיסטוריה של עם ישראל, לא היה להם את ההוכחה מן המציאות. זה הייתה אמונה שלמה אצלנו. ולכן, כשנלמד את האמונה של אברהם, נראה כמה זה היה קשה בשבילו להאמין. במה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ואתם תהיו, לא, זה, ותהיה ברכה לכל משפחות האדמה. זה רק התחלה של ההליך והתהליך. בהתחלה היה צריך אמונה יותר משלמה כדי לקבל את זה. אברהם לא ראה מה שעתיד לי לקחו אחר כך. אבל אנחנו נמצאים אחרי 4,000 שנה מאותה תקופה. ויש הוכחה שכך היה. כל העולם מתנגד לזה עד הסוף ונלמד למה. אבל זו הוכחה שבאמת ככה זה היה. ועכשיו בדור שלנו, בדור של קיבוץ גלויות ושהקמת מדינת ישראל, רואים שיש משהו יוצא מן הכלל בהיסטוריה של העולם, ושזה נקרא ישראל וירושלים. כן. דרך חיובי מה שישראל נותן לעולם, ובשביל כל כך ניסית, זה מהר מאוד, עם שיצא מהגלות דרך השואה, מה שהקים בתור מדינת ישראל, בדרך שלילית, את הסירות של כל העולם כולו. זה דומה מאוד, מה שאנחנו חיים, זה דומה מאוד, אבל דרך ממדים יותר גדולים ממה שקרה ביציאת מצרים. צריך רק לקחו את שירת הים, איך התורה מתארת את זה, כן? חיל אחר יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום, אלה מואב וכן הלאה, כן? כשישראל יצא ממצרים, כל העולם כולו היה זעזוע. ועכשיו, ואנחנו עדים, כי חיינו את הארץ התקופה, יצאנו ממחנה ריכוז, ובסוף סוף כל העולם כולו מזדעזע ממה שקורה, ממה שקורה פה, משנה לשנה. אז זה רק כדי לתאר בקצרה מה המשמעות של עובה של העולם. אם תראו, אם תרצו, יש לנו עוד כמה רגעים, לא, זה כבר עצה שעה וחצי. אולי אפשר להכין לשבוע הבא, מה שאומר המדרש זה רק כמה שורות על ויגיד לאברהם העברי. אז נלמד את המצב הקיומי של אברהם שמתבטא במילה העברי, בתורה העברי. ונראה, יש לכם פירוש פה גם כן, ונראה בשבוע הבא איך זה מסביר את המצב הקיומי של עם ישראל בעולם בבחינת בני אברהם. אבל העיקר הלימוד יהיה על העניין של דרך רצע האות שקדמה לתורה. וכשאני קורא את זה, את הזהות העברית. עוד דוגמה, כשגר בא להתגייר, אז נותנים לו את שם של בן אברהם, כן? כי הוא צריך להתחיל באותו תהליך של דרך ארץ האבות כדי להגיע לתורת משה. אם אין שאלות על מה שלמדנו, אז אני שואל, אני רוצה לשאול, כיוון שתמר אמר לי שאולי יש איזה קושי, עם השעה של 8 זה בסדר?
אם אפשר לחזור על העניין של היום, אם שם יש לנו את היום.
של היום.